שלום לכולם. למרות כל המניעות, לא מוותרים, צריך להמשיך בלימוד. אז אנחנו ממשיכים להתקדם בחובת התלמידי, אנחנו בחלק השני של הספר, עם עד פרקים, פרקים א' עד ז', בעצם עסקנו בנושאים שאפשר להיות אותם בכותרת של סור מרע, כמו הגאווה, הישות, ההתרפות, העצלות וכו'. החל מפרק ח' עסקנו בעניינים של עשה טוב, וישר אני קופץ אתכם לפרק תשיעי, נספיק עם פרק תשיעי ועשירי, כאשר בפרק תשיעי כותרתו עצות להתעלות ותיקון עצמי. דיברנו כבר בפרק גם בפרקים קודמים על עצות שונות, עצות פרקטיות להימנע מעצלות או להתקדם בתפיסה העצמית. ואת פרק תשיעי האדמו"ר השם ייקום דמו מתחיל בשאלה, שאלה כנה, שאלה נוקבת, ואני מקווה שככה גם קצת תדקרה אתכם בלב, כי אתם בחורי ישיבה שיושבים ולומדים, אמורים לפחות לשאת ולצטק, יושבים ולומדים, ברוך השם, נכון? רוב היום, והוא שואל שאלה כאלה, למה התלמיד תמיד יכול להרגיש, ומרגיש לפעמים, שלמרות שאני יושב ולומד תורה, אני לא מצליח להתעלות, אני לא חווה את עצמי כאדם שנעלה יותר, שמתעלה יותר בעבודת השם, והרי לכאורה זה משהו סגולי, שהמאור שבא מחזירה למוטב, שעצם העיסוק בתורה אמור לקדם ולשפר אותי. אז כדי להבין את זה יותר, זה לא שאלה שבעצם האדמו"ר בעצמו שאל הראשונה, אלא אין לי ספק שהוא הכיר את המקור, זה דברי הבח על אור החיים. הבח זה אחד מנושאי הבית חדש, מנושאי הכלים חשובים על ארבעה טורים, יחד עם הבית יוסף, זה שני נושאי הכלים החשובים. ובסימן אור החיים, סימן ממזיין, שעוסק בברכות התורה, הבח מפרש פה עניין מאוד 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 חשוב על הכוונה שמה צריך לכוון בברכות התורה, ובעיקר שלומדים תורה. נביא פה גמרא שעוד מעט נראה אותה אפילו בדף יומי, גמרא שכתובה במובת בנדרים דף פי א', על מה הבעיה שבני ישראל, שעם ישראל לא ברכו בתורה תחילה. כלומר, שלמדו תורה מבלי שהם ברכו לפני כן על הדברים. אז בואו נראה את הדברים בבח. אני קצת מדלג. אמר רב שהקדוש ברוך הוא מקפיד על לומדי התורה, אפילו עוסקים בטוב, האם אינם זהירים לברך בתורה תחילה. ואיכה לתמוע תמיעה גדולה, למה יצא כזאת מלפניו להענישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה? אתה אומר, יש לך שבת, יש לך כשרות, יש לך עבירות שהן יותר, זה לא שהם אנטי, זה לא שהם לא לומדים, הם לומדים תורה, אבל מה היה הבעיה? שהם לומדים תורה בלי שהם קודם כל מברכים נותן התורה. ונראה דכוונתו יתברך, מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה, למה? כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. אני זוכר שאת הקטע הזה שמעתי לראשונה לפני הרבה מאוד שנים, מחכם ישועה בן שושן, מי שהכיר אותה, מקובל גדול, שהיה בן דורנו, והיה יהודי עם כיפה סרוגה, וסגן אלוף בצבא, ויהודי קדוש מאוד, מיוחד מאוד, ומאוד מחובר גם לעולם הזה, לא רק לעולמות הרוחניים. ואני זוכר שהוא הקריא את זה בכזה דבקות ולעת, מי שהכיר אותו גם חי את זה, הייתי בטוח שהוא מקריא איזשהו תרגום של הזוהר, איזשהו ראשית חוכמה, משהו חסידי, ספר קבלי, אז הוא אמר לי, כן, אלו דברי ספר הלכה, דברי הבח, הבית חדש על, 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 על הטור, על הלכות ברכות התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמותינו וגופנו ברמח איברים, בשסה גידין, ברמח מתות עשה, בשסה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו התברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כהיכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו, ובזה קישור פעם לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. כלומר, אם הייתי מברך בתורה, שאני מברך בתורה התחילה, אנחנו בתחילת פרק תשיעי, אוקיי? אז לא הייתה הבעיה הזאת. כלומר, לא היה בעיה של שאלה איך ושאני לומד תורה ולא מרגיש התעלות. שאדם מבין שכל פעם שהוא יושב וקורא בתורה, הוא עם הקדוש ברוך הוא, הוא הנשמה שלו מתעצמת במקור של התורה, במקור של הנשמה שלה, אז זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, זה לא במקום המפחיד שכל שנייה של ביטול תורה, כמו שכותב הגר"א, בפירוש של אליהו על המשנה במסכת פאה, פרק א' משנה א', לא. אלא במקום הפשוט של הזדמנות למפגש. כל פעם שאני לומד תורה, אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלי מתעצמת, כאילו, מטעינה את הסוללה שלה, זה לא רק אמצעי לקבל עוד ידע, עוד מסכת, עוד סוגיה, עוד ראשון, עוד האחרון, לא. ואז היא מגיעה למצב שבעצם האדם פה הוא מרגיש את השכינה, כלומר הוא מרכבה לשכינה. נבין את זה יותר טוב במקור ב' של התניא, שבא לתניא אדמו"ר הזקן, בתחילת התניא, פרק ד', אגב העיסוק בלבושים השונים של הנשמה, שיש נשמה נפש של אלוקים, נפש של בהמית, זה גם את הלבושים של המחשבה דיבור ומעשה, שבכמה שורות בפרק ד' הוא מסביר לנו מה קורה שאדם לומד תורה. אבל הקדוש ברוך מקור ב', אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה ויקלן. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה בהן ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריחו כל אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כי מחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו בדבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, היא לא תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים. כלומר, שאדם יושב ולומד תורה, הוא בעצם הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם אני מחבק את אבא שלי, שהוא רק עם חולצה קצרה, או עם סוודר, או עם חולצה, סוודר מעיל ודובון על זה, ואני מחבק אותו, כי מי חיבקתי את אבא. אז זה לא משנה שעוסק בשור שנגח את הפרה, או בשור אם הוא תם או מועד, רבי יהודה, אם שלוש פעמים או שני פעמים, זה לא משנה. במה אני עוסק עכשיו? הרי מה התורה עוסקת? שור שנגח, דיני שכינים, הלכות נזקים, צרורות, מה? עכשיו אני בבקמה, נכון? אבל גם כשעוסק בעיסוק טכני של נזיקין, אני בעצם עוסק פה בלבושים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תראה לך מה זה שיושב הקדוש ברוך הוא לפגישה, אבל אתה יושב עם אדם בכיר, ראש ממשלה או נשיא, ואתה, בתוך כזה אתה בטלפון, אתה בודק מה קורה שם, אתה מדבר עם זה, איך זה נראה? כשאדם יושב ולומד תורה, ואתה יושב ברוך הוא עכשיו מאזין לו ואיתו, אז בעצם התורה היא רק תירוץ למה? אמצעי להתקשרות ודבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו, האדמו"ר בישרותו, אומר, זה לא פשוט. זה לא פשוט להגיע למצב שכל פעם שאני פותח ספר, תהילים, ספר גמרא, פרשת שבוע, שולחן ערוך, חסידות, פנימיות, שכל פעם אני ארגיש מה? וואי, איך נשמתי עכשיו מתעצמת בקדושת התורה, וכן, ממרכבה לשני דברים כאלה. ולכן, מה שאומר העצה של האדמו"ר, העצה מאוד פרקטית ומעשית, ותיישמו אותה, אני אומר, בתור, קראתי את זה פעם עכשיו, התחלתי ליישם את זה, זה היה פילי פלאות, שמיים וארץ, הבדל. שבתחילת תלמוד אני חושב, איך עכשיו אני פותח ספר? מתחיל עכשיו חברותה, מתחיל עם הרמב״ם, אוקיי? ושאר שם למדרש תורת כהנים, על הסוגיה או כל דבר אחר, או על התוספות, לפני כן, רגע, מה אני עושה פה? אני עכשיו עוסק בקדוש ברוך הוא, עוסק בנותן התורה. אני זוכר שלמדתי פה בכולל את הסמיכה לרבנות, ואתם מכירים פה את החבר'ה המבוגרים שעושים אותו בפשוט לפני הבחינות לרבנות, אחרי חודשיים, שלושה של חזרות, אין לי יום ואין לי לילה, אתה יושב 18-20 שעות כל הזמן רק על הסוגיה. ראשונים, אחרונים, לשנן בעל פה, לזכור את כל המחלוקות, כל היסודות, כל ההבנות. ואני והחברות היקרה שלי, מה שעשינו, הלכנו לחיבת הארץ פה ביישוב. היינו יושבים שם כאילו מ8:30 בבוקר עד הלילה, מה שנקרא, רק בחדר שם, בלי אמא של בית מדרש, באים לאוכל וחוזרים. רק כל מה שנקרא, אנחנו, השולחן ערוך ונושא כלים. וזה היה לימוד מאוד מכוון למבחן. אז עשיתי, שמנו תזכורת, אז לא היה טלפון לחכמים, אז שמנו תזכורת בטלפון, כמו שעון מעורר, שכל חצי או כל שעה עגולה, נעצור שנייה לדקה ונחשוב על ריבונו של עולם. כי מרוב פרטים, מה קורה? מרוב עצים לא רואים את היער. מרוב אורחים, לא עושים ליבם על הקלה. רגע, אז הרמב״ם אומר ככה, הרמב״ם אומר ככה, ואז שולחן ערוך מחיה כמותו, אבל השח ותז מפיגים, ובא פתחי תשובה, ואחרי זה מגיע הרב עובדיה, ושבט צדיק וחולק עליו, שנייה, אבל מה אני עושה פה בכלל? רגע. מה אני עושה פה בכלל? אני לומד תורה. ומי נתן התורה? ברוך אתה השם, נותן התורה. לא נתן התורה, אלא נותן התורה עכשיו. להזכיר לנו, זה מאוד מאוד שאלה. תבואו עליך וכותב את זה בקור ג', חובת התלמידים, נקרא בפרק ט'. אין אמת שבשעה שאתה לומד תורה, קשה לך לעורר את נפשך במחשבות עילאות. במה שאתה לומד את הסוגיה, שאתה חושב, מה, אני מרכב על השכינה? אני מתעצם בעוצמת קדושתו של הקדוש ברוך הוא? מוכרח אתה להעמיק בה בראשך, בכל עצמך, לעבוד עבודה קשה, המתשת את הכוח. אבל עורר את נפשך, תרם שתבוא ללמוד. גלה אותה וכושרה בהשם. ואז כשתבוא ללמוד תורה, אתה תעבוד בפשט השכל הפשוט, והנפש הגלוי שלך תרוץ ותחדור דרך הלבוש אל מלכה וקונה אשר בא, ותתייחד עמו יתברך. פה ומביא את הנקודה שכבר בעמוד הבא, נקודה מאוד חשובה, שבשונה מהגוף, כן? את הגוף אפשר להעיר בשנייה. אתה שם שעון מעורר תוך שנייה. שופך לבדי של מים, הופך לו את המזרון, גם אם הוא הלך לישון לפני חצי שעה אחרי לילה לבן, תהפוך לו את המזרון, שפוך לבדי של מים, מה יקרה? יקום, יתעצבן, יקלל, ישפוך, אבל הוא יקום, אוקיי? אומר האדמו"ר, השם ייקום דמו, את הגוף אפשר להעיר בשנייה. אבל את הנפש לא מאירים בבת אחת, אלא רק בהתמדת העבודה, שמסגלים אותה, שמכריחים אותה, ולכן הוא מביא פה עצה להתעוררות הנפש. הוא אומר, במשך היום, במיוחד, אנחנו אומרים העצה של האדמו"ר, במיוחד שאנחנו לא בלימוד, להרגיל, לעורר את הנפש, להזכיר את עיקר האמונה, בעכשיו הדיבור, כן? אם אדם כל הזמן, תן דוגמה, פעם אחת בא מישהו לאדמו"ר הזה, כן, בעל התניא, והתחיל לבכות, יש לי בעיה, אני כל התפילה שלי מחשבות זרות. מה אמר לו בעל התניא? שקר וכזב, אבל הבלים. הוא אומר לו, לא, כבוד הרב, אני מבטיח לך, אני מתחייב לך, יש לי מחשבות זרות בתפילה. אומר לו, שקר וכזב, אתה משקר. אומר לו, לא הרב, באמת. אומר לו, לא אמרתי שאתה לא חושב מחשבות אחרות חוץ לתפילה. אני רק אמרתי שזה לא מחשבות זרות. אצלך זה המחשבות שלך. אם פתאום תחשוב, היה עובד ויהיה, אדון הכל, בתפילה, זה יהיה מחשבה זרה אצלך, כן? זה ביטוש מהאדמור, כן? אבל אתה כל היום במקולת, אז מה הפלא שגם בפסוק הזה, אם איפה אתה נמצא? במקולת, ובקריאת שמע איפה אתה? במקולת, ובעמידה איפה אתה? במקולת. ואם תחשוב פתאום, היה עובד ויהיה, ממה לכל העלמין, סוב עם כל העלמין, אצלך זה יהיה מחשבות זרות, כי זה זר לך. לכן אם אתה רוצה להגיע למצב, שבזמן שאתה פותח ספר, אתה כולך בספר, כולך בנשמה האלוקית שבתוך זה בשכינה, אז אתה צריך לעבוד ולעורר את הנפש כל הזמן במהלך היום, כשאתה לא לומד. לחשוב היה הווה ויהיה. ממלא כל מין סובב כל עלמין. הקדוש ברוך הוא מחיה הכל, מהווה הכל, ואז תפתח ספר, זה יותר קל. ולהזכיר את עיקרי האמונה. זה מאוד קשה שפתאום לא עלינו מי שדופק לך את הרכב או זה, הכל בהשגחה פרטית. אבל אם אתה מרגיל את עצמך, רגע איפה המפתחות, פה שם, הכל בהשגחה פרטית. אתה כל הזמן חי מדבר את זה, אז שתבוא לחזית, לניסיון, יהיה לך בטח קל לחיות את זה, כי כל הזמן תרגלת את הדבר הזה. כן? קשה באימונים? קל בקרב. אז זה לא נכון. קשה באימונים מוכר בקרב. קרב זה לא דבר קל. מי פה היה בקל היה בקרבות? נו, נו, נשיג המבוגרים. בטש, בטש, לא קרבות, אתה אומר, נכון? אז אני אומר, המטרה זה לא יהיה קל בקרב. קשה באימונים כדי שיהיה מוכר בקרב, שנדע מה קורה. יש לך מעצור? בקטנה, טק-טק, שק-שק, תשלוף, בסדר. כי תרגלת את זה בין היתם 30 פעם, ביום. אז זה מוכר לך, אדם מסתדר עם המוכר, אדם נבהל מה... לא מוכר. עכשיו מבעד אחד שכל קרב הוא ממלכת אי הוודאות. אתה לא יודע מה יהיה שם. ולכן צריך לעבוד ולעורר את הנפש במהלך כל היום, כל הזמן. כמובן, שיא השיאים זה לא רק בלימוד התורה, אלא, כמו שכתוב בהמשך הפרק, שעיקר התקשורת וההתקשרות אל השם היא באמצעות התפילה, אבל זה אני מרחיב בכל השיעורים, הלימוד, החבורות של השתפכות הנפש. אז אני אחזור על עיקרי הדברים. שפעם אחת, אחרי שהתחתנתי, כבר הייתי כמה חודשים נשוי, באתי למורנו ורבנו הרב ירם הצדיק, זכותו מגן עלינו, הרב ירם ברג'יל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואז אמרה לי משפט שבאמת שינה לי את החיים ואת העבודה, עבודת השם. אמרה לי, אברך נמדד בתפילתו ולא בתורתו. אמרתי לו, מה? למה אתה אומר ככה? מה? אמרתי לו, כי ככה עושים בשמיים. כי אברך מה? אמרתי, מה העיקר? ללמוד. שנסדרים וכמו שצריך, לבוא בזמן, במלגה ו... אבל אז בכלל לא אישיו. האבן הבוחן, המדד האינדיקטיבי לבדוק מה הקשר שלך לריבונו של עולם, זה לא איך אתה לומד. זה איך אתה מתפלל, כי גם מה שהבח מציע למקור א', הוא מציע לך שהתורה שלך היא תהיה כמו תפילה. אחד התיאורים היפים של הרב רעם, שאומר שמי שהשפיע עליו יותר מכל אולי בלימוד הגמרא, כבחור צעיר הרב רעם בישיבת הגוש, להר ציון, הוא למד עם החברותה שלו, מי החברותה שלו? הרב יובל, שרלו, אבא של הרב אלחנן, ושורה מאחוריהם היה חברותה אחרת, מי החברותה? חנן פורת, זיכרונו לברכה, והרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, אוקיי? והוא אומר, ולשמוע את חנן פורת לומד גמרא, אומר, זה היה וואם אחד גדול, במילים שלי. הוא אומר, כי חנן לא היה לומד גמרא, הוא היה מתפלל גמרא. מי שיקיר את נפשו הפיוטית והשירית של חנן פורת, זיכרונו לברכה, יבין, יכיר את זה. יש אפשרות ללמוד גמרא של להתפלל גמרא. תפילה זה התאחדות, זה משהו אחר פנימי. ולכן, אם אני רוצה את על עצמי, על חפדי, איך אני אשמור בבדת אשר? אני לא אבדוק כמה הספקתי ברמב״ם, או בדף יומי, או בתנ״ך יומי. אני לא אבדוק כמה למדתי ואיך למדתי. אני קודם כל אבדוק איך התפללתי. לא כמה זמן התפללתי. מה היה לי בתפילה? התחברתי, לא התחברתי, חיכיתי לזה. הרבה פעמים אני מחכה, טוב, אתה הגיע זמן שחרית, בוא נתפלל. או בזמן ערבית, בא לי להתפלל עכשיו. כי תפילה זה לא רק רשימת מקולת של צרכים וחוסרים למילוי. תפילה זה תירוץ אמצעי להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, האדמו"ר, כי באמת התפילה בעצמה התקרבות הלב והשתפכות הנפש השם בתפילה, זו העיקר אשר בתפילה. זה העיקר. כלומר, אם אני מתקשר לאבא או אמא, ותמיד הדברים עושים לי טוב, מה אתה צריך? אתה אומר, מה? כלום? אוי ואבוי למי שכל החיבור שלו להורים שלו זה רק כמה כסף להעביר לך, או אתה רוצה לעשות בייביסיטר על הבנות, כי אני עושה עכשיו, שכל השיח שם זה שיח של צרכים. מה אני צריך? כלום. רוצה לדבר איתך, אני אוהב אותך, אמא שלי. מה שלומך? מה קורה? כאילו להיות איתך. בלי איזשהו בקשה תועלת כזו או אחרת. ולכן כל התפילה זה סך הכל תירוץ להתקרב לשם. הגמרא בבמות דף ס"ד אומרת, גמרא קשה, אומרת שלמה היו אבות ואימהות עקרות? זוכרים מה אומר שם הגמרא? הקדוש ברוך הוא נתבל כתב של צדיקים. וקצת משפט שמה, אתה נותן להם איזשהו אתגר של עקרות כדי שיתפללו, שלא נדע, אבל בעומק כל התפילה זה תירוץ. אשרי מי שמתפלל ומדבר על השם, ואז הוא לא נזכר כשיש ברוך הוא מה, יש לך מיני רמזים כדי שיביא אותו להתפלל אליו בהקשר הזה. ולכן, בגלל שהתפילה זה תקשורת, אז אוי ואבוי, חס וחי חס ושלום, שהתקשורת שלי לקדוש ברוך הוא תהיה רק משבע בבוקר עד רבע לשמונה בשחרית, משלוש וחצי עד רבע לארבע אחר הצהריים, ומשמונה עד שמונה ורבע ערבית. אוי ואבוי! אתה הולך מהבית מדרש לפנימיות? דבר עם השם יתברך. אתה הולך לטרמפיאדה? אז לא רק תתפלל בטרמפ שיבוא טרמפ ייקח אותי, כן? תדבר איתו. כי תפילה זה לא מצב, תפילה זה לא פעולה. של אור החור, ואמר לדבר השם אחד ושמור אחד. שבע דקות ערבית, מה שם ערבית? כאילו, זה פעולה של תפילה, אבל זה לא תפילה. תפילה בראש ובראשונה זה מצב. זה מצב שעניינו קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מרגיש שהוא נוכח בחיים שלו, הוא חלק מהשיח, הוא השיח. ואז אתה יכול גם להתפלל גמרא. ואתה יכול לרקוד באמצע לשם דבר, זה תקשורת. אגב, גם שתיקה יכולה להיות תפילה. כי אתה שותק, אבל לנוכח לך דומיית תהילה, מול השם יתברך. זה משהו אחר לגמרי. בישיבה, מזה כ-20 שנים, הנוהג שהניג הרב רם, מעל ראש הישיבה, בראש השנה שחל בשבת. מישהו פה יצא את ראש השנה בשבת בישיבה? שיצא שבת בראש השנה. יש לי כמה שנים. והרב רם הניג, הרב רם הניג, מה הוא הניג? כדעת המקובלים, מה עושים המקובלים? כדעת הרשש. ראש השנה שחל בשבת, אז מה ההלכה אומרת? לא תוקעים בשופר, נכון? אומרים המקובלים, חס וחלילה, חס ושלום. מה זאת אומרת, לא יתקעו בשופר? יש כוונות שצריך לעשות. אז מה עושים המקובלים? סידור הרשש. למנצח, נמלא כורח מזמור, כל העמים תיקו חף. עושים את כל השבע פעמים, לא מנצח חלקם, תן לי ממזיין. אללה אלוקים בתרועה עד השם, כן? סס, אנוכי על אמרתך. עושים את כל הפסוקים, ואז בשקט כמה דקות. לא מברכים לשמוע כל שופר, כי אין שופר. לא מברכים שהחיינו, כי לא תוקעים השופר. אבל כמה דקות שקט שבהם מה עושים? מכוונים את כל הכוונות של תקיעת שופר. כי תקיעת שופר זה אמצעי לכוונות. אז הרב ראם שכלל את זה. מה עושים? הרב ראם עולה כשליח ציבור. למנצח למנה כוח, עם דרשה לפני כן. כל העמים דיכו חף, עלה אלוהים בתרועה. ואז שקט. 5 דקות, 7 דקות, לא יודע, אני לא עם השעון, אוקיי? כל אחד שותק מול השם יתברך. אז מישהו מוצא חלטן, רגע, אבל זה שופר, מה עושים? אז הוא משתעמם, אז הוא סופר, אני יודע מה, סופר מנורות ב... יש כמה שרופות תמיד, אפשר לראות שם, אוקיי? או סופר בלטות, אוקיי? או לא משנה מה. אבל מי שיותר מפותח, אז הוא עומד מול השם יתברך. וזה גם תפילה. היכולת לשתוק זה גם תפילה, כי ברגע שתפילה היא תודעה, היא מצב, היא לא רק פעולה, אז אתה יכול להיות במוד תפילה כל הזמן, אתה יכול להיות במסע, כן, חבר'ה בשיעור א' ב', במסע קומתה של 90 קילומטר, ואתה תחת האלונקה, ועם פקל וכבד לך ובוץ וגשם, אבל אתה במצב תפילה, אתה משם יתברך. למרות שאתה לא ממניע שפסוקים, אשר שבית אחד, שבו רגע, אתה יד עולם, הללויה, לא, אתה במצב תפילה. וכדי להגיע למצב הזה, צריך לחנך לזה. לחנך אותנו ואת הילדים שלנו, שתפילה זה לא רק סידור, אני עובד עם הבנות שלי, עם הילדים שלי, ותודה לקורונה, שהיה תפילות ביתיות. אז נכון, הן מגיעות לבית ספר ומתפעלות את התפילה, המכונה אצלנו תפילת המורה, תפילת המורה זה מהסידור רינת ישראל, ואחרי זה יש תפילה אישית, וברוך השם זה הרבה בתי ספר, תפילה אישית. ששלוש דקות, 5 דקות, כל ילדה סוגרת את הסידור ומדברת עם השם יתברך. ואבא, לא כמעט ציור טוב באנגלית, התפללת לפני ההכתבה על זה? לא, אבא, למדתי, אמרתי, ברור שלמדת. אבל האם התפללת? אבא, זה הכתבה. אמרתי לה, מה ההבדל בין הכתבה למשיח? זה אני צריך וזה אני צריך. פה אני רוצה מה, ופה נותן אותו עכשיו, מה ההבדל? מה ההבדל? לא, על פרנסה אני אתפלל, על הכתבה באנגלית לא. אחד השם יתברך, זה אבל הזבנים וזה אבל הזבנים. קטן עליו, קטן עליו, נכון?
אבל הילד יכול, אם הוא לא מצליח לקבל את הראש
הרפוך. למה? אתה תולה את התפילה, שתפילה זה כספומט. אני מתפלל, ואז אני מקבל מה שאני רוצה. מבחינתי התפילה זה אמצעי לקשר, זה בכלל לא קשור, בכלל לא מעניין אותי כתוב באנגלית.
כן.
סבא וסבתא דוברי אנגלית, אז הכל בסדר, שחרר, אני לא מודאג. מה?
בראש הילד.
לא, אז צריך לדבר איתם. זה בכלל לא הנקודה. חסך התפללת על זה? אבא, אני לא מוצא את הכדורגל שלי. התפללת על זה? תתפלל לחפש. בן נמצא, בן לא נמצא, הקדוש ברוך הוא נוכח. הוא נמצא. והתפילה זה לא רק בעמוד 8, אדון עולם, כן, אחד, ושמו אחד, לא. תפילה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. ובעומק, גם כשאדם פותח גם הקדוש ברוך הוא, אומר ביושר דברי אמת, רבי משה רפאל שלוי משברז', תמיד דמגי מזלוטשוב, מביא בשם רבו מגי מזלוטשוב, רבי חיים מזלוטשוב, כותב שם, שמגי מזלוטשוב אמר שבכלל, שאלו, ברור, אתה אמר שם, יש, תביא לי ספר. אמר לו, מה להביא לך? להביא לך גמרא, להביא לך זוהר, להביא לך תהילים? הוא אמר, לא אכפת לי. אומר, אצלי אומר מגי מזלוטשוב, זה לא משנה, אני לומד זוהר, קורא תהילים, או גמרא בשולחן ערוך. מה שאני, אני עם השם יתברך. מה אכפת לי מה אני לומד? אני עם השם יתברך. אני עם השם יתברך. מכירים את הסיפור של הרב מספר, על מורו ורבו רב אריה בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר, שהוא היה התגייס לבריגדה, אצל הבריטים, לחם ביוון, והנאצים שבו אותו. הם לא ידעו שיהודי, אני חושב, אוקיי? אחרת הורגים אותו. 4 שנים הוא היה בשבי של הנאצים, בגרמניה, בעבודות כפייה, במחצבות ודברים כאלה. ויום אחד הוא קיבל משלוח מהארץ, מהג'וינט, של סיגריות ושוקולד. אז הוא שיחד את השומר האיטלקי או היווני שם, שילך לבית הקרוב, שהוא רואה בית של יהודים, והבינו שם ספר. אוקיי? מה היה הספר הזה? הספר הזה היה מסכת יבמות, בלי כריכה, רק מסכת יבמות. אתה אומר, יאללה, בית כלא, מה נפל עליו? יבמות. אז פעם שאל הרב יד שרימון, שאלת נתיב מאיר, הוא שאלת הרב בינה, האם זה נכונה השבועה שמספרים שבזמן השבי הוא סיים את יבמות 40 פעם. אמר לו הרב בינה, שקר וכזב! הרב, לא ידעתי, לא, 80 פעמים. לא 40 פעמים. אבל במשך 4 שנים, לא היה לו סידור, מה היה לו? יבמות. גמרה יבמות! וזה מה שהוא עשה. 4 שנים יבמות, 80 פעם, לא 40 פעם. 80 פעמים סיים. וזה נקודה משמעותית של, של קשר. כמו שהשפה, אדם, תינוק, לא יודע לדבר, נכון? אבל הוא רואה שמסביבו כולם, אבא מדבר, אמא מדבר, אתה אחלה מדבר, האחים מדבר, כולם מדברים, באופן טבעי מתחמתה שהוא מתחיל מה הולך לעשות? כן, לא, די, גם הוא יתחיל לדבר. שאדם שחי בצורה שכולם מתפללים בה, גם הוא יתפלל, בתפילה לא שכולם עושים ככה וככה, כן, עם הטלית. אלא שכולם מדברים שם יתברך, אז הוא יהיה בזה. עכשיו, למה קשה לנו להתפלל? למה קשה להתפלל במילים שלנו להתבודד? בשפתיים, למה? בגלל השכל. ככל שאדם יותר שכלתן, אז ככה מה קורה? ככה יותר קשה לו בתפילה. יש תחביב, לזהות שכלתנים בבית הכנסת. איך אני מזהה שכלתנים? לא משנה, כל קהילה שאני מגיע, כל בית כנסת אני... נשאר, איפה השכלתנים? איך מזהים השכלתנים לתפילה? מי יודע? רמז? הם באים לתפילה עם מלא ספרים. עכשיו אני אומר, דחילק, שבת בבוקר. כמה אפשר ללמוד? הרי בזמן התפילה אסור ללמוד, נכון? חזרת שעה עם השליח ציבור. פסוקת הפסוקת זמרה. מתי אפשר ללמוד תורה בתפילה? יש שתי אפשרויות. או בזמן המשבר אחים של הגבאי, כן, בעבור שייתן, כן, ונאמר, כן, ונאמר אמן. כמה משבר אח לוקח זמן? ובזמן תפילה יש לו במדינה, למי שציונים ועומד שם, אוקיי? כל השאר אסור לך ללמוד ספר. ואתה רואה אנשים, שאלתי פעם מישהו, למה אתה לומד ספר? אמר, יש לי כבר יותר 100 רבנים. ראיתי 100 רבנים שעושים ככה, ואני גם עושה. אוקיי? לא, אבל אני אומר ברצינות, למי שקשה להתפלל, אז ישר בורח לאינטלקט. אז גם התפילה שלו באמת מתפלל, הוא רק מריץ את הטקסט. תפילה לא מעניינת אותו. הוא לא מדבר עם השם יתברך. הוא לא בא להתפלל, אלא כמו שאמר הרב סולובייצ'יק, הוא בסך הכל רוצה להיות מפולל. כן, זה חילוק למדני יפה. אדם לא רוצה להתפלל. אדם רוצה להיות מפולל, כלומר, הוא כבר רוצה להיות אחרי התפילה. הרב כבר התפללתי, עשיתי שלי. אפשר לעשות מנבי, יאללה, בוא נלך לעבודה. אומר דוד המלך, כן.
כמו שהעיקר זה ליצור את
הקשר
עם הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז אם הוא לא מתפלל, זה לא,
בתכלס
זה לא כזה
בעיה,
כי
מחבר הקדוש ברוך הוא יחד ספרים. נכון. או. ולוואי! שבאמצעות הלימוד תורה הוא קשור לקדוש ברוך הוא. אני לא בטוח.
אתה מבין שהוא
סחטן? יכול להיות, לא יודע. אם הוא לומד, כמו שכותב הבך, שכל לימוד תורה אצלו זה מפגעת עם השם יתברך, בסדר? וגם אז יש הלכה, שעשה את התפילה ואז ילמד. אבל אני לא בטוח שכל מי שלומד תורה אוטומטית הוא בהכרח קשור לקדוש ברוך הוא. למדתי פה הרב צדוק, שיש אנשים שהם לומדים תורה בגלל שיש להם אהבת השכל, לא אהבת השם יתברך. אני לומד גמרא כדי לחדד את המוח. וואי. אז אני מחדד. כאילו, אני מכיר את המשפט הזה? בשביל לחדד את המוח. אני לומד גמרא, אני מפיל דבר שם ידבר, אביב, אז זה גמרא. ולכן, אומר דוד המלך, האמנתי כי אדבר. איך אני יודע שהאמנתי, שאני מאמין בשם יתברך? כי אדבר, שימה שאני מדבר. ואם אני לא מדבר עם השם יתברך, הנביא ירמיהו היה יותר חריף, אומר ירמיהו, שחי בתקופה קשה של עם ישראל, נכון? חורבן בית ראשון. אומר הנביא ירמיהו, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. שזה בעברית. איך אני יודע שעבדה האמונה, הראיה, נחרטה מפיהם, כבר לא מתפללים. הם לא מדברים עם השם יתברך. ובהמשך הפרק אומר בה, האדמו"ר, שם יקום דמו, בפרק 9 של חובת התלמידים, אם היינו מבינים, אם היינו יודעים כמה פועלת התפילה, אז לא היינו מפסיקים להתפלל לרגע. כמה נחת ותענוג יש להשם יתברך מהתפילות ששלחנו תחתונים. לכן אומר המגיד, המלאך שהתגלה למרן לבית יוסף, החזיקו עצמכם לגדולים. אם אני הייתי יודע מה התפילה שלי פועלת, לא הייתי מפסיק להתפלל, לא הייתי מאחר לתפילה יום אחד, לא הייתי מעיז לדלג קטע בתפילה. אנחנו לא מאמינים בעצמנו. לא מאמינים, זה לא פשוט. אז בואו נסכם עד עכשיו מה ראינו. ראינו שבלימוד התורה צריך לחשוב על מי? על נותן התורה. והעצה של האדמו"ר, זה קשה כל הזמן, אז לפחות בהתחלה. אגב, זה כל היה יהי רצון. הברכו בתורה תפילה, זה לא רק נותן התורה בבוקר. זה לפני שפותחים סדר בוקר, מה אני אומר, כן? שלא אומר, אתה מתה, כל יהי רצון שלפני התפילה. ראינו בנוסף, אומר הרב, שהנפש, בשונה מהגוף, לא ניתנת להתעורר, היא לא מתעוררת בבת אחת, נכון? ולכן צריך לחזור הרבה על עיקרי אמונה במהלך היום. לא רק בית הלימוד או התפילה. צריך להתפלל, כי עיקר ההתקשרות לשם זה באמצעות התפילה. להתפלל לא רק בזמן הרשמי הקונבנציונלי של התפילות, אלא גם בין התפילות, תפילות אישיות, ספונטניות, לא להתבייש, ולהאמין שהשם יתברך שומע את התפילות שלנו, להאמין בתפילה שלנו, איך מלאכי אלוהים מתקנאים בנו, שאתה אומר קדוש, 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 מלאך זוכה להגיד פעם אחת אחד קדוש, קדוש, קדוש. ואנחנו כמה פעמים ביום? פחות ארבע? פחות ארבע, נכון? פחות ארבע פעמים ביום. מה?
ביום רגיל שלנו.
יום רגיל, אנחנו קדוש קדוש, בוא נספור.
ויש
כמה ארבע? בוא נגיד לך מה אני, מה יש? יש לי בקריאת שמה קדוש קדוש קדוש, יש לי בקדושה חזרת שחרית, יש לי קדושה דה סדרה ובעלת ציון, ויש לי בקדושה של מנחה. אני הגעתי לארבע. פחות. חלב עושים בספרים למין השמיים, אוקיי? טוב. בהמשך הפרק אומר האדמו"ר שהיכולת לעורר את הנפש היא לא רק באמצעות תורה ותפילה. ופה בעצם רבנו השם יקום דמו מתחיל להסביר, אמנם בקטנה, לא בעמקה גדולה כל כך, את אחד מהעקרונות הכי חשובים והכי ידועים ומוכרים של האדמו"ר, שאותם הוא יפתח בעיקר בספרי ההמשך, מבוא השערים, הכשרת האברכים, וזה בעצם שימוש בדמיון מודרך. הוא אומר שאתה מתפלל, שאתה לומד, תדמיין איך המלאכים שרים, מה התפילות שלי עושות בעליונים, ולעורר את זה. כן, אדם עכשיו אין לו כוח להתבדקים, זה טריק שאני עושה בו שימוש רב, כן? אדם בא לתפילת ערבית, ואין לו כוח להתפלל, פתאום, אז מה הוא עושה? מה, זוכרים את הטריק? מה עושים? ניגון של ימים נוראים. הוא מעביר יום, הוא מביא לילה, הוא מבדיל, ונאום הוא בלילה, רגע, ימים נוראים. ישר לך צריך לזה שהוא מודה, אני גם עכשיו אני ככה, אוקיי? כן. כולם אהובים, כולם, כולם גיבורים, כולם קדושים. רגע, שנייה את זה. פתאום זה מכניס אותך לדמיון מודרך. תתחיל עכשיו מנגינה, תתחיל איזשהו אווירה, תתחיל לדמיין שאתה עכשיו בסעודה שלישית, משהו של התעוררות יותר. וברסלב חוגגים על זה. מה אומר רבנו, אחד העצות? יזכיר לו יום המיטה, שמעתם על זה? אומר רבנו, אתה בא לעשות איזשהו תאווה, וואו, מנות שניות, יש תוספות, כן? מכריז אחרי המטבח, נכון? קדימה להסתער על השניצל תירס, או על השניצל לא תירס, או על הגירגלח במרק, או אורז ואפונה ושורית, מה היה, נכון? זה העיקר. ולכן, אומר אדמו"ר, אוקיי, אתה זוכה להתרוממות רוח, אבל דווקא מתוך המקום של התרוממות הנפש, עכשיו צריך להסתכל כמה הנפש היא בשפלות, כמה היא נמוכה, כמה היא חלשה, כמה יש לה משיכה לגשמיות. ואז בעקבות הדיבורים יותר, בעקבות התעוררות והשתפרות הנפש, דווקא אז לקבל עלינו קבלה. קבלה זה לא ללמוד קבלה, אלא זה לקבל עלינו משהו מעשי. ולכן לא רק להסתפק באיזושהי שאיפה, תפילה, אלא להביא את זה לפרקטיקה. תראו מה כותב סנגורן של ישראל, רבנו לוי רפרסה של מברדיצ'ב בספרו קדושת לוי לשבועות. זה אחד הדיבורים היותר מוכרים ומצוטטים של הקדושת לוי מברדיצ'ב. כותב ככה, זה מקור דלת. על פי דברי הרמב"ן, שפירש על הפסוק בשיר השירים, מה תאירו מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. דורש הרמב"ן שתחפץ מלשון חפץ, מלשון מה זה חפץ? כלי. ופירש, כשמגיע לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה על הבורא ברוך הוא, אז היית תכף ומיד יראה לעשות לכלי. אדם עוקר לפני ערבית, ומתלהב ומתרגש, נפתח לו הלב, יש לו דבקות, יש לו רצון, שאיפות, כמיהה, חיבור השם יתברך, ישת עושה איזה כלי. תמידי הולך פה בישיבה עם 10 גרות בכיס. כשעשה בכיס הגרות, שמה צדקה. כשעשה את המצווה, אבל מתוך התעוררות, מתוך רצון, מתוך התלהבות, יראה לעשות לה כלי. היינו שיעשה תכף איזה מצווה, דהיינו שייתן צדקה, או יישב תכף ללמוד וכדומה, כי ידוע שהתעוררות הבאה אל האדם בפתע פתאום, הוא אור הנשפע עליו מלמעלה, ונקרא בחינת נשמה. אזי צריך האדם להלבישה בגוף, בכדי שיהיה לה חיזוק ובסיס, שלא יהיה מוטה חס ושלום. אני מדייק לקטע הבא, כי חפץ הוא מלשון כלי. דהיינו התעוררות ההוא שבא אל האדם, צריך תכף ומיד כלי, וזהו עד שתחפץ. אז זה כמו שזה חג השבועות, זה חג העצרת. כלומר, אני עוצר את כל השפע לתוך כלי אחד. ולכן לתרגם את הקבלה לתפילה, מה שצריך תיקון. ריבונו של עולם, תעזור לי שאני לא יחס, אני יותר סבלן, יותר רגוע, יותר... סתם דוגמה, אוקיי? ולכן אומר, אדמור, שלא מספיק הערה חד פעמית בתפילה. אלא התיקון המשמעותי, אני לא, זה עבודה תמידית. כלומר, עבודת השם זה פרויקט לטווח רחוק, טווח ארוך. זה עבודה לכל החיים. יש לנו שני מושגים באמת, יש לנו ילכו מחיל אל חיל, יש ללכת מי? מכירים? מדחי אל? דחי. אז יובל, כמה זה דחי בגימטריה? לא, זה מתחת מאה, זה כאן.
34.
לא, דחי, דחי, דחי.
34.
דחי, דלת, חץ, יוד.
זה לא
נכון. כן, כן, זה דחי ב... 22, אוקיי? וכמה זה חיל בגימטריה? חטא, יוד, למד, ו-40 ו-8. מה ההפרש בין 48 ל-22? דרור, מה אתה מחייך? מה ההפרש? 26, יוד, כבב, כפשט. פשט. כי אם אתה הולך עם השם, זה מחייל אל חייל. אם אתה בלי שם השם, זה מדחי אל דחי. ברור שזה פשט. פשט שבפשטים. ולכן... דוגמה למשל, מביא פה אדמור בסוף הפרק, המלצה לפעולה מעשית, למשל כעס. רק כשאתה מרגיש את ה... אתה מתחיל להתחמם, תחזיקו אותי, כן? אז ישר תגיד דבר תורה, כן? המחלוקת בין תמות למועדות ובבקה, תתחיל להגיד דבר תורה. פרשת שבוע, תגיד משהו, כבר שעולה בך כעס. הרי מה זה כעס? כעס אין לך איזשהו שיגעון רגעי. ולכן במציאות השכל צריך להשקיט אותו. מסיפר אדמור הצמח צדק, שהיה גם גדול לא רק בניסטר, חסידות, אלא גם בניגלה. למה נקרא צמח צדק על צמח? חיבור ההלכתי, פשוט צמח צדק. אחד השוטים החשובים. אז כל פעם שהוא עומד לכעוס, עכשיו פותח שולחן ערוך, עכשיו בוא נראה אם על פי ההלכה מותר לכעוס. ועד שהוא מסיים את הסוגיה בעיון, הוא כבר נרגע ולא כועס. ולכן...
אבל הוא עומד דווקא... לא לקחת משהו שהולך נגד הכעס.
נכון, נכון, נכון. הוא אומר לך, אל תיכנס לוויכוח עם הכעס. פשוט תסיט את המחשבה לכיוון אחר. תעסוק לרגע במשהו קדוש אחר, וזה יסיט אותך. אל תיכנס חזיתית במאבק עם הכעס, נכון, לגמרי. כי המחשבה בדברי תורה, למשל, היא לא מתנגדת לכעס. ולכן בסוף הפרק הוא כותב עצה מעשית, אני יכול להעיד שעשיתי אותה לא מעט פעמים, גם לא הרבה, אבל עשיתי אותה כמה וכמה פעמים, וגם הבאתי אותה לאחרים, וזה מאוד 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 ישים, מאוד פועל. מה העצה? אם אני כועס על מוישה לזוכמיר, אוקיי? סתם על איזשהו מוישה לה. הוא מעצבן אותי, הוא מרגיז אותי, בבית כנסת עושה לי ככה, בסניף הוא עושה לי ככה, בבית, בבניין, שכן בישיבה, עצבני עליו, מגיע לו! מגיע לו. עכשיו אני צעק עליו עם כולם, אני אוכל אותו, הוא לא יכול לקבל את התוכחה. כן? אתה לא יכול. זה לא הוכח לחכם, כן? ישנאיקה, זה לא פשוט. אז מה עשיתם אותם? לכבוד, האדון הבזוי והמגעיל, רב מוישה לזוכמיר, שמזכה וחיי... סתם, תכתוב לו מה אתה חושב עליו. פגעת בי בזה, 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 והצבנת אותי, ופגעת, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת וזה כבר יעשה לך סרקולה כבר. הנה, הוצאתי הכל. משגש לנו לכתוב, שייך למראה, סגור את הדלת, ובמראה, אתה יודע לך, מוישה לזוך מירה, אתה ככה וככה וככה, זה פגע בי, ואתה הצבן, ואתה חוצפן, אחרי מה שעשיתי לך, ואני עזר, תוציא, אל תשמור בבטן. לא להפנים אכזבות, תסכולים וכעסים. עכשיו תדעו לכם, כעס לא שווה בהכרח צעקות, הרמת קול. יש אנשים שהם מאוד מאוד כעסנים, והם לא צועקים אף פעם. הכל תקוע בבטן שלהם, והכי גרוע, הם עושים פרצופים. עדיף להוציא את זה החוצה, לכן יש לך מכתב, תקרא את המכתב כל כמה ימים, ותראה איך לאט לאט כל הכעס מתפוגג. וכמו הייתה נגד הכעס, ככה למשל נגד כמעט הבוקר על התפילה ודברים אחרים, לאט לאט. טוב, בוא נראה איך צביקה זימה לשם יקום דמו, סיכם את פרק ט', אנחנו ממש חייבים להזדרז, ממש חייבים להזדרז, לפרק עשירי. טוב, אז אני אקרא בקצת הסיכום של צביקה. למרות שאנו שואלים עצמנו, הרי אנו לומדים ולא מתעלים, או שמתעלים קצת וזה לא עוזר לנו, התורה אינה רק מלבוש, אנו צריכים להתעמק בה כמו שמקווה מתאר תמאים, רק שבאים אליו, ככה התורה מתארת לנו רק כשאנחנו לומדים ובאים אליה. צריכים אנו לעורר את הנפש ולגלותה לפני הלימוד, וכך נוכל ללמוד ולחדור דרך הלבוש אל עבודת השם האמיתית. יקיצת הנפש, כלומר התעוררות הנפש, היא לא כמו יקיצת הגוף שאותו מעירים בפעם אחת וזהו, אלא צריך עבודה יומיומית, ובכל זמן להזכיר, אני מאמין בשם יתברך באמת ובלב שלם. ואף בשעה שלא עוסקים בתורה, צריכים אנו להזכיר זאת. התפילה היא בעצם דרך להתקרבות לשם. היא דרך לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות הקדוש ברוך הוא שולח דאגות כדי שאדם באמת יתפלל. צריכים אנו לצייר את עצמנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, וזה יעזור כשאנו רגילים לגשמות. בין שאתה מצייר לך את הדמות של הרשע, הנה, רב רם מסתכל עליך עכשיו. הנה, אבא בסלי מסתכל. אברהם אבינו. הבא שאנחנו נשמה גשמית, אז דמיונות גשמיים משפיעים עלינו בהקשר הזה. דבר אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, אפילו שאינך מטה השמיים. ריבון השם, אבל למה אתה עושה לי את זה? אתה! וואי, איך פינקת? תודה רבה, מה זה הנהדר? תודה השם. אבל אתה פינקת, כאילו, הכל ישיר, תהיה ישיר. ישנם עוד דרכים רבות שאתה יכול להתעורר ולהידבק אל הקדוש ברוך הוא. דרכים אלו יכולים לבוא אליך בפתאומיות בלי שאתה שם לב לכך. דע שגם הצדיקים ביותר בראשית עבודתם משתמשו בשיטות גשמיות בשביל לקדם עצמם לדבקות הקדוש ברוך הוא. עכשיו שתרגיש בזמנים מסוימים התעלות עצמית, תסתכל למחיותך, שאתה נמצא בדרך כלל ואגד לעצמך שברצונך לשפר זאת ולקדם את עצמך שתהיה במדרגה יותר גבוהה. אך על לעשות זאת בזמן התפילה, מפני שאנו צריכים בתפילה להיות עסוקים בתפילה בלבד. לאחר התפילה שהנר עוד דולק אצלנו, אנו צריכים לתקן את מעשינו, מידותינו, שנזכר במה שהבטחנו כאשר נבוא לעשות דבר זה שנית. אל לך לחשוב שתוכל להתעלות בלא עבודה. בשביל להתקדם חובה עלינו לעבוד עבודה תמיד, וכך נתעלה באמת. לדוגמה, כאשר אתה כועס, תחשוב על מחשבות אחרות, ואל תנסה להתמודד כעס ישירות, כי אנחנו נקשה לך עוד יותר. וכל אדם במצב שדעתו לא נשלטת עליו, עדיין יש משהו שמגביל אותו, כמו בשנה שאדם לא נפל ממיטתו, בשינה, סליחה. אדם באופן טבעי לא נפל מהמיטה, כי הגוף שלו מגיע לקצה ונכון חוזר חלילה. כך אדם יכול לשלוט במידה מסוימת בשעת כעסו, למרות שדעתו לא עליו, ולכן צריך לשפר מגבלות אלו כדי שיתקדם. אז שיטת הכעס והשנאה על חבר והמכתב המגדל. טוב, עד כאן הסיכום, פרק עשירי. פרק עשירי, שמין אמור להקדיש לו יותר, אנחנו לא נקדיש לו הרבה זמן לצערי, זה מה יש, כותרתו ועניינו להפוך מידות הרעות למאורי אור. העיקרון הזה זה אחד מאבני היסוד של תורת החסידות, שהקוסקי רבי רב אחד מהחסידים שלו מסתגף, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, הרב, מה זאת אומרת? אני שובר את היצר. אומר לו, השתגעת? אם תשבור את היצר, מה יהיה לך עכשיו? אין לך שני יצרים, לא עשית כלום. ולכן, במקום לשבור את היצר, מה צריך לעשות? להעלות את זה. מי שהיה בשיעורים האחרונים בסדקת הצדיק, פסקת צדי ה', צדי ו', צדי ז', עסק בזה בארוכות, סביב ההקשר של תיקון למרית והשובבים, שאנחנו לא רוצים לבטל את היצר. חז"ל, מסכת יומא דף ס"ט עמוד ב', ביטלו את יצר עבודה זרה. לאחר מכן מה עשו? ביטלו את יצר דעות, יצר תאוות המין. ומה קרה? לא מצאו ביצה אפילו, כי התרנגול או בעל תרנגולת. העולם לא יכול להתקיים, ותן בנו יצר, ותן בנו, נכון? יצר, תן בנו יצר, מקף, טוב לעובדיך. יצר זה לא טוב או רע, יצר זה תנועה, זה כוח, כוח יצירה. או שתש... תפנה את זה, תסיט את זה למקומות לא טובים, יצר רע, או למקומות טובים, יש יצר שהוא לטוב, יש יצר שהוא לרע, בהקשר הזה. ולכן, שואל האדמור בתחילת הפרק, אם אני באמת אוצר של קדושה, אז למה עדיין יש בי מידות רעות? והפתרון של האדמור זה להסתכל פנימה בשורש, ולא רק על ההופעה החיצונית. זו נקודה שהיא מאוד 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 חשובה. אי אפשר לעבוד רק בסור מרע. אי אפשר לעבוד רק על דחיית המידות, לכבוש אותם, לדכא אותם, זה לא עובד ככה. התכלית זה לא לבטל, לא לוותר על המידות רעות. כן, אתם איתי? כי אם אדם מוותר על מידה רעה, זה בעיה. אומר בשיר השירים, מושכני אחריך, מה זה מושכני אחריך נרוצה? אומר בעל התניא, יש לי שני סוגים של עבודות. עבודה ראשונה של הבנים, עבודה שמעת, למדת בתניא? יש לי עבודת ההתקפיה, ואת עבודת ההתהפכה. מה זה התקפיה בעברית? כפייה. מה זה התהפכה? מהפכה, להפוך. עבודת ההתקפיה, יש לי יצר הרע. יש לי חשק להסתכל לתמונות אסורות, לדבר לשון הרע, לאכול... ואני כופה את עצמי ואני לא עושה את זה. מה זה התהפכה? ההתהפכה זה שאני רותם את הכוחות התאוות שלי ואופן אותם לקדושה. אז בהתחלה זה מושכני, מושכני זה אני מושך אותך, כי הגוף לא רוצה, אני מושך אותו. את היצר. אבל מה השלב הבא? אחריך נערוצה, לא מושכני אחריך ערוצה, אלא נערוצה, זה אני והיצר ביחד. היצר היסייע בידי. ואז מה המשך? מושכני אחריך נרוץ, מה המשך? הביאה אני המלך חדריו. איך הדרך להגיע חדריו? רק אם עם ההתהפכה, עם הנרוץ. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים הוא לא עודק, איפה מה צדיק מה יש לו? רק יצר טוב. אבל הבעל תשובה שלו את היצר טוב, ואומר לקח עכשיו גם את כל עם היצר הרע שלו הוא בא. אז זה פי שניים. כי הצדיק בא עם הזכויות שלו. הרשע מה בא? עם מה בא הרשע? עם הזכויות שלו. ועם כל העבירות שנהפכו לזכויות. משהו אחר לגמרי בעניין הזה. ולכן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם אנחנו רק ננסה לדחות את היצרה, לכבוש אותו, לבטל אותו, ולא נרתום אותו. לא נקדש אותו, לא נשתש בו לטובה, לקדושה ולטהרה. ולכן, יש בזה גם היגיון אמוני עמוק. אם הקדוש ברוך הוא ברא בי מידות כאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא בי מידה של כעס, של עצמנות, של גאווה, סימן ש... מה, השם סתם ברא את זה? אלא שיש לי מה לעשות עם זה. צריך לנצל את זה לקדושה. אחד הדברים הכי חשובים שיש, זה היצר המיני. כי זה הדבר הכי גדול הכי משמעותי שיש. למה? כי זה מה שמביא חיים לעולם. בלעדי זה אף אחד מאיתנו לא היה פה. נכון? ובגלל שזה כזה עוצמה, אז זה גם עטוף בהרבה קליפות שהם לא בקדושה וטהרה. אבל חס וחלילה, חס ושם שנבטל את המקום הזה, היה לא תהיה. מה פתאום? חייבים לשמר את הכוח הזה, שבקדושה. לרתום אותו לקדושה, בעזרת השם, יש לה מסוים, חתונה ודברים כאלה. ולכן, יש לנו מידות קדושות. כל מה שהשם בא, גם המידות הרעות, הן בשורשן בקדושה. על מה צריך להתפלל? שנזכה להופיע אותן בכלים מתאימים. בכלים שלנו. יש סיפור על רבי מליז'נסק, או בקריסת רבי ישמח משה מאויל, תמיד החוזה מנובלין, תמיד רבי מליז'נסק, שפעם אחת עשה עליית נשמה של האמא. ואמרו לו ריבון השם, אמרו לו רבי שלושם, מה שאתה רוצה כך, צ'ק פתוח, כן? מה שאתה רוצה, תקבל. אז הוא אמר, טוב, אני רוצה בבקשה שתקנו לי יראת שמיים של מוישה רבנו. הוא לא מוישה רבנו, הרי לגביו, בלתי זוטרת, אם אתה גמר בשבת. הוא אומר לו, השתגעת? יראת שמיים של מוישה רבנו, אתה לא תחזיק מעמד. טוב, טוב. אז תנו לי יראת שמיים של רבי עקיבא. אומר לו, השתגעת רבי עקיבא, גדול התנאי, אתה לא תצליח. בסוף מה הסכימו, אבל מה אני יכול? נתנו לו, אמרו לו, בוא תקבל את יראת שמיים של הרמב״ם. הלילה זה היורצה של הרמב״ם. יראת שמיים של הרמב״ם, וגם זה רק בתנאי, בזמן שהוא מנתח פציינט גוי, הוא היה רופא, וגם זה רק ל-10 דקות. הוא לא טוב, בסדר. ואז לחצו על כפתור, קיבל, יראת העין של הרמב״ם, תוך 5 שניות, אומר רב זושא, ראיתי את אחי, צולל מתחת הספסל, כולו ברעידות צועק, תיקחו, תיקחו, לא יכול. וזה יראת שמיים של הרמב״ם, בשעה שהוא מנתח פציינט גוי, וכולו מרוכז בניתוח. כלומר, אנחנו צריכים לקבל בכלים שלנו, את העניינים האלה. הבעיה היא, שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שם, אנחנו לא רואים אותו, לא מורגש. אבל אם נחיה אותו ונראה אותו, השולחן ערוך איך הוא מתחיל? מה זה שולחן ערוך פעם? אורח חיים, הלכה א'. לא, ואז מה שם מוביל הרמ"א את המורה נבוכים, שאומר מה? שיוויתי השם לנגדי תמיד. היא מעלה גדולה, נכון? יש שם מסבירים שבעצם כל השולחן ערוך זה פירוש לתנ"ך. זה פירוש שאתם מקיימים שיוויתי. ודאי שאדם שמחלל שבת לא יכול לקיים שיוויתי. ודאי שאדם שלא מנהל את הלבב ארבעת המינים כמו שצריך, זה פגם בשוויתי. תראו מה כותב המקורבה, ואתם מכירים את הגמרא, אז אני לא אקרא אותה. ויוחנן בן זכאי עומד למות, כל דם באים. ואז מה אומר להם? מה הם מבקשים בחר אומר להם? כן, מה אומר להם? בואו נקרא. כן. יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו עד כאן, אמר להם ולוואי. כן, כשאדם עובר עבירה, מה הוא אומר? שלא יראה לי אדם. אני רואה מקומן הכותב, אתה לומד תורה, תדמיין לך, ביצחק לורי אשכנזי, אריזה קדוש, עכשיו עומד לידך, אריזה! אתה תעיז לזרוק, אתה תנועה כמו שצריך, אני מסתכל עליך. אז עכשיו תדמיין שמשה רבן מתכך אתה מתפלל. ושאתה מתפלל, תדמיין לך, קדוש ברוך הוא שומע שאתה מתפלל בדבר הזה. ולכן, בהקשר הזה, האדמור בעצם מחלק בין התעוררות שכלית לבין התעוררות של המידות. דברים שכליים אפשר לעורר בכוחות עצמנו. כן, בעל התניה עשה מזה שיטה שתמה שנקרא ספר התניה, שמכונה שיטת ההתבוננות. אני מעורר הבנה שכלית באמצעות המוחין, אני מתבונן בזה. אבל את המידות, כלומר את הרגשות, אי אפשר לעורר מעצמן, רק שדבר אחר יבוא ויעיר אותן, יעורר אותן. אדם שמפחד מעצמו או כועס מעצמו, איך קוראים לו? פרנואיד, סכיזופרן, לא נראה קשר לידע. זה אדם שצריך אשפוז. בדרך כלל הרגשות הם לא מעצמנו, הם חיצוניים לנו. אדם שמתחיל לפחד מעצמו או לכעוס מעצמו, זה בעיה. נכון? ולכן ברגע שהאדם ביותו נברא, כלומר זה שהוא בא במגע עם דברים מוחשיים, עם דברים גלויים, הדברים האלה הם ודאי הרבה יותר נמוכים מהמידות האלוקיות, מהשכל האלוקי המופשט. אבל ככל ש... אני אגיד את זה ככה, אבל בגלל שהם דברים גשמיים, אז בכוחם לעורר אותנו לדברים לא טובים, לדברים חיצוניים ולא, אבל ככל שנרגיל את עצמנו, או את הילד, את תלמיד המתחנך, להיות מודע, להשתמש במידות הטובות שלנו. ואז לאט לאט, אני אפשר להתרגל גם שיש דברים חיצוניים, אבל אני לא תתפעל מהם, זה לא נוגע בו, אז עשו לי 1,000 לייקים או 1,000 ביזיונות, מה אכפת לי, אני עם השם יתברך. ואז לאט לאט, הוא כן ייגמל מהמידות, מהשטויות של העולם הזה, כי הוא מבין שזה לא הכל. הרי אם ניקח שור מועד, נכון? ונקשור אותו בחבל. ברגע שנסיר את החבל, מה יקרה לשור מועד? מה הוא יעשה? ייגח, נכון? זה לא פשוט, הוא ימשיך לנגוח. ולכן המטרה היא למצוא את הדרך להתפעל ולעורר את המידות לפנימיותן, כדי שגם אם לא איזשהו חבל שמונע מהם, הם עדיין יפעלו לטובה. למשל, שיקום אסירים. מה עושים אצל אסירים? גנב, שים אותו בכלא, שים אותו בכלא, שבאותו זמן מה הוא לא יוכל לעשות? לגנוב. ואחרי שנתיים אתה מוציא אותו החוצה, אז מה הוא יעשה? ילמד תואר בחינוך בהרצוג? עבודה מעשית ספר יסודי, מה פתאום יעשה? יחזור לגנוב, כי לא פתרת את הבעיה, רק הרחקת את הבעיה. זה כל העניין של העניין של, של, של המקצוע, מכך שיקום אסירים. לשקם אותו, שאתה רוצה משהו, צריך להרוויח עליו כסף, ולעבוד בשביל לקנות אותו. אתה לא לוקח אותו בלי רשות, אתה הולך לעבוד, אתה מרוויח כסף, ואז אתה לוקח, קונה עם זה אוטו. לא כל אחד בנוי לזה, בטח לא בכל זמן. למשל, אירועי עבירה, מחשבות בתפילה, שבעל התניא אומר, אל תתעסק עם זה בזמן התפילה. אבל, אם נהיה בכיוון, נלך בדרך הזו. בואו נקרא בקטר את הסיכום של צביקה, ונתחיל לסיים ולסכם. סיכום של צביקה, השם יקום דמו לפרק י'. יכול להיות שמבחוץ נראה לך שאתה כבר יודע את הבעיות ומעצמך, למה אני לא מתעלה כבר? הרי כבר אמרו, אמרו לנו, צריכים להיות גדולים וכו'. אבל צריך לדעת להתבונן לתוך העניין פנימה, ולראות את העניין האחר. הסתירה הזאת מתקיימת אך ורק בחיצוניות, ולא מספיק רק לתקן את המידות הרעות הללו, אבל צריכים גם להפוך אותם למורי אור, כדי לא לעבוד את בורנו, וכך נתעלה באמת. השכל האלושי שבנו רואה רק את הרע שבנו. אבל זכינו בתורת הבעל שם טוב הקדוש, שעזר לנו לראות איך משתמשים במידות הללו לטובה. כן, למשל מים שהם זקים וטהורים, בתוך צלוחית מזוהמת, איך נראה את המים? כאילו מלוכלכים. צריכים אנו ממידת העירה לגדול אל מידת החסד, והגבוהה והתפארת, הספירות היותר גבוהות. וכל זה יכול להיות כדי כך, שנהיה קודם ביראה. צריכים אנו ליראה בקדוש ברוך הוא, שהוא מלך העולם והכל נשלט בו, לנצל את הרגעים שאנו יראים ממנו, גם כאשר אנו לא יראים באותו רגע מפי חטא מסוים שקורץ לנו. צריכים אנו להיזכר ביראה שהייתה לנו לפני, לאחר מכן לחוס על עצמנו ולהגיד שאנו רוצים להשתפר ולהתקדם. הגבורה היא כמו החוכמה. היא נמצאת בנו ומתעוררות מעצמן. אם אנחנו רוצים לעורר אותם, אנו יכולים לעזור לקוחות ולעורר אותם למרות שאין בהם ממש צורך בהם או שיש, בהם, או שיש צורך בהם. המידות בניגוד לגבורה החוכמה לא מתעוררות מעצמן, הן מתעוררות על ידי דבר שגורם להם להתעורר מבחוץ. והכל תלוי באדם, אם הוא גורם לעצמו שמידותיו יתעוררו בגלל דברים קדושים או בגלל דברים רעים. ואם מידותיו מתעוררות מהרעים, לכן הוא מרגיש טבוע במחיות מסוימת והוא צריך לשנות זאת. בכל ימי חייו של האדם, הוא יכול לשנות את הנסיבות שמידותיו מתעוררות ולכוון אותם לדברים טובים. תראו כמה כבר אנחנו בפרק י' בלקראת סוף הספר, איך הוא נוטע בנו מצטע, יכול לפעול הכל. אם רק תמים את רק נעשה מעשים טובים, אז כל זאת בפעם הבאה, בעזרת השם לשבוע הבא, שורי בית, פרקים. י' א' וי' ב'. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.